כותל ישיבה שקטה. אני רוצה הערב לדבר איתכם על חמישה גוונים של תודעה. ולפני שאני אכנס לנושא, או לפני שאני אומר כמה מילים מקדימות על הנושא, אני רוצה להקריא לכם שאלה או שתיים שקיבלתי, שהן לא מתקשרות ישירות אל הנושא, אבל בכל אופן אני חושב שהן ידברו אל רבים מכם, ובאיזשהו אופן גם הם מתכתבים עם הנושא. אז שאלה אחת אומרת, איך לשחרר או להשתחרר מחוויות קודמות של ויפאסנה? או אולי בצורה עוד יותר מהודקת, איך לשחרר, להשתחרר מחוויה של מדיטציה מאתמול? מכירים את התחושה? הייתה לי אתמול או קודם מדיטציה טובה, ועכשיו אני יושבת במדיטציה אחרת, והמדיטציה מאתמול או הקודמת כמו רודפת אחריי. ושאלה אחרת של מישהי אחרת, כשאני מתרכזת בנשימה, אני אמורה להרגיש משהו מיוחד? איך זה אמור להרגיש כשאני שומטת את המחשבות? כשאני שומטת את המחשבות ומתמקדת בנשימה. ומשהו שמאוד משותף לשתי השאלות האלה, זאת התחושה, איזושהי הרגשה, לפעמים מודעת, בדרך כלל חצי מודעת או לא מודעת בכלל, שאנחנו אמורים להרגיש אחרת מאיך שאנחנו מרגישים. שמשהו אחר אמור להיות. איך אמרה לי היום מישהי, אני מפספסת משהו? אנחנו מתהלכים הרבה מאוד פעמים בחיים עם איזושהי הרגשה כזאת, שהדברים אמורים היו להיות אחרת, שאני אמורה להרגיש אחרת. והרבה פעמים מאוד עולה המקום הזה של איזושהי השוואתיות, השוואתיות עם מה שאנחנו חושבים קורה אצל מישהו אחר, כמו שקורה כאן כל כך הרבה פעמים בריטריט, שבאיזשהו רגע שאנחנו מרגישים כבר, די, אני לא יכול יותר, אני לא זה, אנחנו פותחים את העיניים, ומה אנחנו רואים? אולם מלא בבודות. ישר עוצמים את העיניים, זה רק אני. ומה שאתם לא רואים, אנחנו רואים מכאן, רגע אחרי שאת עוצמת את העיניים, מי שלידך פותח את העיניים, מסתכל עלייך, ויו, היא בטח כבר בנירוונה. אנחנו יצורים תאים מוזרים. אנחנו מסמנים לעצמנו איזשהו משהו, שאנחנו חושבים שאנחנו רואים אותו בחוץ, או שאנחנו מדמים שככה זה אמור להיות, שזה מה שאמר הבודה, שזה מה שכתוב בספר, או זה מה שאומרים המורים, ומשווים את זה, ומה קורה מתוך המקום של ההשוואה הזאת, כאשר אנחנו נותנים לה, המקום וסמכות יוצרת לחץ על החוויה הפנימית. ובו בזמן, אז, כמו שאומרת מי שאומרת, אז איך אני משחררת את זה? אנחנו כאן, במקום שלא, זה לא שאנחנו מחפשים איזושהי חוויה מסוימת, קראו לה ניבנה, נירוונה, שחרור או חופש, זאת לא איזושהי חוויה. אנחנו הרבה יותר מזה, ובמקום הראשוני מנסים בתוך כך ללמוד ולראות את התודעה, את ההתהוות של החוויה, את ההתהוות של האופן שבו אנחנו חווים דברים. ואחת האיכויות, הפקולטיז, הבסיסיות של תודעה, בבלתי נמנעות, היא להשוות. יש איזשהו זיכרון, וקורה איזשהו משהו, ומיד מין... זה לא משהו שצריך להיפטר ממנו. תודעה היא תודעה. אבל כאשר אנחנו ערים לו ומבינים את הטבעיות שלו, זה יכול מסייע לנו לקחת את זה יותר בקלות, לא לתת לזה את אותו תוקף שמביא אותנו לסיטואציות. למשל, חברה שיתפה אותי לא פעם, שהיא ראתה איזשהו בגד שנורא נורא מצחם בעיניה. אצל מישהי אחרת, והיא אמרה לה, אני לא יודעת, קנו לי את זה באינטרנט. היא סיפרה לי שהיא ישבה לילות לחפש בתוך כך את תלת התמונה, איך למצוא את אותו בגד. ובסוף זה לא יצא אותו דבר, אבל כמה מתוך כך זה לקח, בתוך כך והשיג. וההשוואתיות הזאת היא איכות מאוד טבעית של התודעה, אבל לבוא בקשר עמוק, עם התחושה הזאת שמשהו חסר, שאני אמור להרגיש באיזושהי דרך אחרת, ושער הכניסה שלנו הוא תמיד, 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 ממה קורה עכשיו? מה נוכח עכשיו? מאיזשהו מקום של לתת יותר ויותר אמון בעצמי. בזה שאני יכול, אני יכולה לדעת, לחוות את מה שאני חווה. זה נשמע נורא קטן, אבל זה המון. אני אמשיך הלאה. חמישה גוונים של תודעה. קודם כל, מען השקיפות. מטבע הדברים, בלימוד כזה, בשיחות כאלה, הרבה פעמים ישנם דברים שחוזרים או עוברים מלימוד או מקריטריט אחר. במקרה הזה זה קצת יותר קיצוני. אני עושה פה משהו שאני לא נוהג לעשות, וזה ממש copy-paste. זה שיחה שהיא בטח תהיה אחרת, אבל היא מבוססת על שיחה שנתתי כאן לפני כמה שבועות. אני אומר את זה גם אם מישהו פה היה ושמע אותה, או שמעתם אותה באינטרנט, או מישהו שרואה, ששומע באינטרנט, אולי כדאי גם לתת לה את אותו שם, כדי שיהיה ברור שזה שיחות שהן מאוד דומות, אבל אין עם זה שום בעיה, זאת אומרת, אפשר גם לשמוע את אותה שיחה עוד פעם, לא רק שאפשר, אפילו כדאי. מעבר לזה, אני רוצה, איך לקרוא לה, לתת שתי עזרות למשתמש. קודם כל, את הנושא הזה, שאני קורא לו כאן חמישה גוונים של תודעה, אתם תפגשו בדרך כלל עם שם אחר. השם המסורתי שלו, שלקוח מתוך הכתבים הבודיסטיים העתיקים, זה חמשת המכשולים. לפעמים תתקלו בשם הזה. ולפעמים זה מקבל את השם שזה יותר קיבל בגלגול של הדרמה במערב, בעשרות שנים האחרונות, חמשת האורחים. בהמשך אולי אני גם אכנס אל הדימויים האלה ואסביר אולי גם את הערך שבהם, אבל רק שתדעו. מעבר לזה, חשוב לי לומר שכאשר אני מדבר על חמישה גוונים של תודעה, אני לא מתכוון לחמישה טיפוסים של אנשים, או טיפוסים של תודעות, או טיפוסים של תודעות. אני מתכוון לגוונים, לצבע, לתצורה שתודעה נצבעת בה ברגע הזה. אתם מבינים את ההבחנה שאני מתכוון? אין פה צורך לחפש אני כזה או אני אחר. יכול להיות שבזה הרגע הגוון הזה מאוד מאפיין אותנו. אבל זה לא איזשהו ניסיון לדבר על טיפוסים. אז אולי אני אתחיל פשוט מלהזכיר את הגוונים הללו. גוון אחד זה גוון רדום. איזושהי תחושה כזאת, כאילו התודעה כמו קורסת אל תוך עצמה. יש בזה איזושהי תחושה של כבדות, הרפול, לפעמים עייפות, הרבה פעמים עייפות של ממש, רדימות. רבים מכם אמרו לי, תשמע, ערן, אנחנו קמים פה ובכל רגע מין ישר למיטה, ישר לישון. וגם כאן, כשאנחנו על הקרית, הרבה פעמים תחושה מאוד חזקה של הרפול. ואני לא יודע אם שמתם לב, אפילו כשיצאה לי מהפה עכשיו המילה הרפול, הייתה התנועה הזאת. הדברים לא באים לידי ביטוי רק בתודעה. זה בא לידי ביטוי גם בגוף. הגוף צונח, קורס, תודעה מין נסגרת, איזשהו גוון רדום. גוון שני זה גוון תוסס, קופצני. התודעה כמו לא מוצאת מנוחה. משהו בפנים. היא נשלהבת כזאת, אש כזה. מחשבות מסתובבות לכל מיני כיוונים, תחושה של חוסר מנוחה יכולה לבוא לידי ביטוי ממש כתחושות פיזיות, שאנחנו מכירים, יושבים והרגל קופצת, או איזשהו משהו כזה, או כמו שאנשים לפעמים מתארים, אומרים לי, תשמע, ערן, אני לא יודע בדיוק איך זה קרה, אני פתאום מצאתי את עצמי מחוץ לאולם. משהו פתאום היה, ולא יכולה לשבת יותר. וזה כמובן גם בא לידי ביטוי מנטלית לפעמים ורגשי, דאגות. דאגות מאיזשהו נושא מהבית שמטריד אותנו ומסתובב, אנחנו נורא עסוקים בו. דאגות מהרגל שנרדמה. מה לה, להמשיך לשבת עם זה? מה יהיה? וואו, אם אני ממשיכה לשבת ככה, יהיה לי נמק. אנחנו כבר מדמיינים את ההליקופטר שבא פה ולוקח אותנו מפה לבית חולים. אנחנו כל כך מצחיקים. גוון אחר זה הגוון החומד, המשתוקק. התודעה כמו נמשכת אל משהו, או מנסה למשוך משהו אל תוכה. משהו שאנחנו נורא נורא רוצים שיקרה כבר. המורה שלי נוהג לכנות את ארוחת הצהריים בריטריט, "The highlight of the day." כמה רגעים אנחנו יכולים לשבת ו... הדל, וואו, שיהיה גם היום דל. דל זה הדשים הצהובות האלה. ושיבוא כבר הפעמון. מתי יבוא כבר? וזה ממש לוקח אותנו. אנחנו כל התודעה ותוך זה נשאבים אל המקום הזה. מאבדים פתאום איפה הקשר אל... אל מה שקורה עכשיו. אנחנו לגמרי שמה. והצד השני של הגוון החומד, זה הגוון הסולד. זה הגוון שהודף משהו. הכאב, קיבוץ או דקירה שעולה בברך, תחושה לא נעימה. השכן או השכנה שנושמים נשימות עמוקות. מה יש להם? וזה כל כך, זה משתלט על כל מסך התודעה, זה נראה כל כך אמיתי, כל העניין, בתוך אותו רגע. ועוד גוון אחד, זה הגוון הסקפטי, הספקני. אני זה מין מעלה בי חיוך כשכתבתי את המילה סקפטי. כנראה כתבתי אותה בחזרה, יש פה כנראה כמה, אתם זוכרים? עוד מפולניה הוא היה סקפטי. פולניה, רומניה, לא יודע, חמישייה קאמרית. כשהתודעה צבועה בגוון סקפטי, ספקני, היא כמו יכולה לבלוע הכל לתוכה. היא כמו ביצה תובענית. אנחנו אומרים בעברית, הספקות אוכלים אותי. הם כמו לוקחים לנו את האנרגיה. אני לא אומר שספק זה דבר רע. אני לא מנסה, אף אחד מהדברים שאני מדבר עליו, אני לא מנסה להגיד שהוא רע, זה לא בטוב ורע. אלא זה ההצבעה על זה שכאשר התודעה צבועה בגוונים שכאלה, ואנחנו לא ערניים לזה, אין לנו את היכולת להתמודד איתם בתבונה, לראות מתי כן נכון להקשיב, מתי לא. הם מפעילים אותנו באופן אוטומטי. אז זה לא שאני אומר שספק זה דבר רע, אבל קחו דוגמת בדיוק מה אנחנו כאן עכשיו. אני באולם, אני יושב, יושבת למדיטציה. אני רוצה לתרגל, לתת לזה איזשהו ניסיון, צ'אנס. ופתאום בתוך כך עולה המחשבה, לא, לא מתאים עכשיו. לא בשביל הרגע הזה. אנחנו עסוקים בתוך כך, בתוך המקום הזה, ואז הספק הרבה פעמים גם הולך אל הלימוד. הלימוד הזה לא ממש מסתדר לי, הוא נשמע קצת מוזר. הוא גם מגיע מאוד מלפני המון שנים. הוא נשמע לי שהוא ייקח ממני את כל החיות. הלימוד הזה אני לא בטוחה. או המורים האלה, הם ברטריט אחר, המורים היו אחרים, יותר התחברתי, או הם מבוגרים מדי, צעירים מדי, מדברים מהר מדי, לאט מדי. או, בואו נודע, זה הרבה פעמים, אחד הביג וונס שלנו, שהספק הולך אל עצמי. אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק טובה. אני לא בשביל דברים שצריך בהם רוגע, או מיקוד. או אתמול, זה, מדברים על רוח, או טוב לב. לא, זה לא אני. והספק ככה לוקח ואוכל אותנו, לוקח לנו את האנרגיה מלנסות לתת הזדמנות למשהו שאנחנו מבקשים לתת לו הזדמנות. ישבנו לישיבה, באנו לריטריט, השקענו הרבה אנרגיה כדי להגיע לכאן. משהו הניע אותנו לכאן. כמה מהר וכמה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כאן. לא, אולי זה לא, אולי זמן טוב בשבילי. אולי אני אלך. ואני לא אומר את זה כגינוי. ממש לא. אני גם רואה מפה את החיוכים שלכם, ואני גם מדבר איתכם. אני יודע שזה עובר אצל כמעט כולנו. או אצל כולנו. בזמן, בנקודה מסוימת, כמעט כולנו. אני רוצה רגע להעלות את השאלה, מה לעשות עם זה? או איך לטפל בזה? אבל עולה לפני כן שאלה נוספת. למה הכוונה בכלל לטפל בזה? למה לטפל בזה? ושוב, כמו שאמרתי, אלה מצבי תודעה מאוד טבעיים. טבעיים, לאו דווקא לא בריאים. זה לא שזה משהו רע. והנקודה החשובה, כמו שקצת ניסיתי עכשיו לגעת בספק, היא לחקור ולשים לב מה קורה כאשר אורחים שכאלה, הדימוי של אורחים, תוך כך בא להראות, למרות שבתוך רגע שאני בסלידה מאוד מאוד גדולה, או בחוסר שקט מאוד גדול, וזה מרגיש ככה זה, אלה פני הדברים, זאת חוויה שמתוך תנאים ונסיבות מופיעה, ומתוך תנאים ונסיבות היא הולכת. זה לא איזשהו דבר קבוע. ולא רק זאת, היא גם לא בעל הבית. למרות שהרבה פעמים זה מתנהג, כאילו זה בעל הבית, היא מתארחת בתוך מרחב הגוף והתודעה, והיא תלך. וכאשר אורחים כאלה מתארחים, ואנחנו לא ערים אליהם ממש כפי שהם, הם מפעילים אותנו. כמו שנגענו היום בבוקר בוודנה, בגוון של ההרגשה, עם ההזמנה לחקור כיצד זה מפעיל אותנו? יצא לכם במהלך היום? כן? לא? אז האורחים הללו, הגוונים הללו של התודעה, כאשר אנחנו לא שמים לב אליהם ומתייחסים אליהם עם איזושהי תבונה, הם הופכים כמו חיצים רעילים. הם מפזרים יחד איתם רעל. אנחנו מזדהים איתם, מאמינים להם ומופעלים על ידם. נתתי את הדוגמה למשל עם הספק. כאשר הספק שיודע להטיל את עצמו כמעט על כל דבר. אמרתי למשל על הלימוד, על המורים, על עצמי. וכמובן לומר פה בסוגריים, זה לא ממש סוגריים, אבל אין הכוונה רק לריטריט או רק למדיטציה או רק לתרגול. זאת המעבדה שאיתה אנחנו עובדים. אבל הספקות הרי למשל עולים בשלל מצבים בחיים. התחלנו ג'וב חדש. כמה זמן עובר ופתאום עולה, לא בטוח שזה זה. יכול להיות ששנים התאמצתי להגיע לזה, אבל עולה פתאום המקום הזה. וכאשר אין בנו את התבונה לפעול איתו נכון, הוא שואב מאיתנו את הכוח, את העוצמה. או מערכת יחסים חדשה, או משהו, או לימודים חדשים. אז אותו דבר, באופן דומה למה שאני מתאר עם הספק, עולה בנו סלידה. כאשר אנחנו לא ערניים לזה שעלתה בנו סלידה. ומהרהרים בתוך כך עמוק מה נכון, האם אנחנו, נכון לנו לפעול על פיה או לא, סלידה מפעילה אותנו. למשל בדרכים קלאסיות של משהו שמעורר בנו סלידה או מישהו, אנחנו אולי נתקוף אותו. או אולי נלך משם או נברח באופן אוטומטי. ואנחנו, אחד המקומות המאוד מרכזיים, שאנחנו, הוא השער שלנו אל העולם פנימה יותר, הוא לראות מעבר לאוטומטיות. וכאשר דברים שכאלה, סלידה, השתוקקות, מפעילים אותנו, בלי איזשהו רגע של התרווחות וראייה של התמונה הרחבה והבנה יותר בהירה של מה מתרחש כאן, לפעמים, הרבה פעמים, זה כמו חץ מועל. הרעל מתפשט מאוד מהר. אותו דבר חוסר שקט. אותו דבר, מין קריסה כזאת, הרדימות הזאת. וכמו, אם לקחת את הדימוי הזה של חץ, של חץ עם רעל הלאה, כשהוא פוגע זה כואב. אני מניח, לא פגע בי אף פעם, אבל אני מניח שזה כואב. אבל מעבר לכאב הזה, אם אנחנו לא מטפלים ומהר, הרעל מתפשט. וכשהרעל מתפשט, זה יכול להיות מלווה גם בכאבים הרבה יותר גדולים, זה יכול להיות גם קטלני. ולכן המקום המאוד מאוד ראשוני מתחיל במקום של הזיהוי, של ההכרה, של ההבנה בתוך הרגע שהתודעה צבועה כרגע בגוון הזה, או שמתארח האורח הזה, לפני שזה הופך למכשול. כי אם הרעל מתפשט, זה כבר הופך למשהו שמכשול, זה משהו שלא נותן לנו להתנהל בחופשיות בעולם, זה מפעיל אותנו. אני רוצה רגע, לפני שאני מתקדם הלאה, להתעכב על עוד דבר, על עוד דימוי שאני נורא אוהב. אתם זוכרים? זה אתמול אני חושב, הזמן, אתמול בבוקר, את הדימוי של הכוס עם המים ואת המקום של הצלילות. הבודה בכתבים העתיקים גם כן משתמש בצלילות של המים כאיזשהו מקום שאנחנו שואפים אליו. ותיאר את הגוונים של התודעה כמשהו שפוגע בצלילות של המים. כאשר יש התודעה הצבועה בגוון חומד או משתוקק, זה כמו שיש בה איזשהו קורקום או צבע אחר, שהוא אולי מאוד מאוד יפה, ובו בזמן הוא מביא אותנו להסתכל על הצבע היפה של המים, ולא לראות דרכם, ולא לראות את הצלילות שלהם. את התודעה צבועה בגוון תוסס, קופצני, חסר מנוח, הוא המשיל למים מבעבעים, מים רותחים. כשהמים רותחים, אי אפשר לראות דרכם. את התודעה הרדומה, תוך כך הוא נתן כמו תודעה מלאה תחב, מים עם תחב. נראה לי שעשיתי קצת צלט, לא? המים הרותחים זה כשאנחנו רותחים, כשאנחנו כועסים, דוחפים, סולדים. המים עם התחב זה המקום של החוסר אנרגיה, הרדימות. עייפות, החוסר שקט כמו גלים על פני המים, שגם יש גלים על פני המים ואין בהירות, והספק ממשיל הבודה זה כמו בוץ, שגורם לנו את החוויה הזאת שאנחנו כמו שוקעים בתוכו, כשאנחנו לא רואים אותו, לא מבינים אותו ולא עוסקים בו בתבונה. אני רק אומר כאן שאני לפעמים מוצא את זה כעוזר לי לזכור את החמשת הגוונים של התודעה, או חמשת האורחים, או חמשת המכשולים, כמו האופן שבו ילדים מציירים בית, מכירים? מלבן ומשולש, שדבר אחד זה הספקטרום של אנרגיה, בין מקום של איזשהו חוסר אנרגיה, רדימות, עייפות, הרפול, קריסה, הגוף קורס, התודעה קורסת, לבין מקום של עודף אנרגיה, תוסס, קופצני, חסר מנוחה, דואג, זה ספקטרום. הספקטרום האחר, גם קו, זה הספקטרום בין שמשתוקק, מאוד מאוד רוצה בתוך כך איזשהו משהו ויוצא אליו באופן שמאבד קשר, והצד השני, זה ההפך מזה. זה המקום שסולד, עודף, על אותו ספקטרום. ובקודקוד, בלי שיש לו איזשהו בן זוג, זה הספק. אז מי מכם שעוזר לו הציור הזה לזכור, והמשמעות הזאת, המשמעות של לזכור את זה, היא כי בדיוק כמו שעבדנו בלזהות את הוודנה, לזהות את האורחים כשהם באים, נותן לנו את האפשרות לעבוד איתם בתבונה. נותן לנו עוד ועוד אפשרות לחופש. ועוד סיבה שהספק נמצא פה גם קצת לבד, יחסית לשניהם שבאים בזוגות, הוא שלספק באופן מאוד מובהק גם יש צד אחר. מה אני מתכוון צד אחר? יותר קל לנו לראות כיצד סלידה גורמת לנו אי נחת. יותר קל לנו לראות גם כיצד כאשר אנחנו חמדניים או משתוקקים מאוד, נגרמת לנו אי נחת. גם כאשר אנחנו, התודעה סגורה, סגורה, רדומה, תומה, או כאשר היא חסרת שקט, אין לזה כל כך הופכי. ספק לעומת זאת, הוא גם יכול להיות מאוד משמעותי. נגיד למה אני מתכוון. אני חושב שאפשר להגיד די בשקט, שאף אחד מאיתנו לא היה כאן היום, אם לא היו בו גם ספקות, שהביאו אותו לבדוק את האופן שבו הוא חי, לשאול שאלות, ללכת לעשות את הדבר המוזר הזה שקוראים לו ריטריט ויפאסנה. ודווקא בגלל המקום הזה הספק מאוד יכול להיות מאוד מאוד טריקי. אני כל כך זוכר את הפעם הראשונה שבה אני שמעתי על הספק כמכשול, זה בריטריט בהודו. וכשישבנו בקבוצה קטנה והמורה הציגה את הלימוד הזה, התגובה הראשונה שהייתה לי, אמרתי לה, אין מצב שאני מוותר על ספקות. אין מצב. והבאתי בתוך כך כל כך הרבה את המקום כמה ספקות שירתו אותי. אפשרו לי לפרק דברים שאני שמח במבט לאחור שפרקתי אותם. אפשרו לי ללכת בדרכים לא צפויות שבעזרתם זה נתן לי כוח. זה לא שהספק הוא דבר רע, אבל כאשר אנחנו לא רואים אותו בכלל, הרבה מאוד פעמים הוא גם משתק אותנו. אני רוצה להציע עכשיו גם כמה מילים, כמה מחשבות על צורת התייחסות חכמה אל האורחים. ואני רוצה קודם כל לדבר אליהם, אל כולם, אל כל החמישה ביחד. הדבר הראשוני והכי משמעותי הוא לזהות. לדעת שהתודעה צבועה עכשיו בגוון הזה. שהתודעה עכשיו סולדת, שהתודעה חומדת, שהתודעה חסרת מנוחה, התודעה, הגוף, שספק צוות התודעה, לדעת את זה. ממש to note it, לציין בפני עצמנו, ככה מרגישה התודעה חומדת. זה מה שזה. הבנתם, נכון? ומיד בעקבות זה, זיהוי שכזה, יכול לאפשר לנו יחד עם כוונה, לא לקחת את זה אישי. זה לא משהו אישי שלי, בגללי. ככה תודעות מתנהלות. השכן נושם. הצליל לא נעים, עולה סלידה. לא אצלך או אצלך. אולי גם, אבל זה עולה בתודעה. ככה זה. המקום שבו התבונה נכנסת, היא מתוך המקום של הלזהות, שעם הזיהוי ישנו פחות את ההזדהות האוטומטית, שמאפשרת לנו, עם הכוונה, לא לקחת את זה אישי. ולצד זה, לא להאמין. לא להאמין לכל הסיפור שנבנה מסביב. אני חושב למה אני מתכוון כשאני אומר לא להאמין לסיפור שנבנה מסביב. אני לא יכול, אני לא יכולה. אני לא יכול להתרכז. יש לי גם בעיות קשב וריכוז, אני מאובחן, אני יכול להראות תעודות. אני לא יכול. או אני בראש, אני בן אדם נורא נורא רציונלי ואני בראש, אני לא יכול להתחבר ללב. זה נורא, האמת המוחלטת נאמרת. לא לקנות את זה, לא לקנות את זה כאמת מוחלטת. או המקום שנמצא בזה, שהפעמון כבר יצלצל, שהפעמון כבר יצלצל. תסתכלו, מתחת לזה יש גם את האמונה שהוא רק יצלצל, יהיה טוב. וכן, הפעמון מצלצל, האמת הרבה פעמים אנחנו אפילו לא צריכים לזוז. שמענו את הפעמון מצלצל ואנחנו אפילו עוד, פתאום יושבים עוד איזה רגע או שניים. ואז זה עובר ואנחנו קמים מהאולם והולכים. וההבטחה שהייתה גלומה שם, שכל כך האמנו בה, שזה רק זה יקרה כבר, נו, שיצלצל. לזהות, לא לקחת את זה אישי, ולא לא להאמין, לא לקנות את כל הסיפור שנרקע מסביב. יש לזה גם מעולם, איך לקרוא לו, הפסיכודרמה, הממשק בין הדרמה, בין ההגות הבודיסטית לפסיכולוגיה המערבית. יש לזה איזושהי נוסחה, שגם יכולה להקל בלהזכור אותה. קוראים לה ריין, מבחינת המקום שלה לטפל. ריין, R-A-I-N, ראשי תיבות. יכול להיות שתתקלו או נתקלתם בכל מיני זה, אני אתן את הטייק שלי. ה-R עומד בשביל recognize, לזהות, לזהות, להכיר, סלידה, השתוקקות, חוסר מנוחה, גוון רדום, ספק. ה-A עומד, מציין אלאו. להרשות. להרשות במובן של להכיר, זה כבר כאן. זה מה שנוכח. היו את התנאים והנסיבות שהביאו לזה להיות. רגע לפני שאני הולך לעשות עם זה משהו, או להתנגד לזה, או לטפל. ההכרה, מין רשות עמוקה. זה מה שזה עכשיו. ה-I עומדת עבור investigate with interest. לחקור, לא במובן של איזושהי חקירה, המילה חקירה היא לא המילה הכי מוצלחת, אני לא הצלחתי למצוא כל השנים מילה מוצלחת יותר. בחקירה אני מתכוון למה שנתתי לכם את הדוגמה עם התינוק הקטן, הוא חוקר, זה חקירה. זה לא איזשהו משהו שמנסה למצוא, לפתח איזושהי תורת סיבתיות פסיכולוגיסטית או כזאתי או אחרת. זה בסדר אם זה קורה, זה טבעי, אבל שהולך מתוך, בעיקר אל החוויה המוחשית, אל איך זה מרגיש. איך זה מרגיש כשסלידה אוחזת בי. שגוון של סלידה הוא הגוון בתודעה. יש לזה נימה או נימות, לחוש את זה. איך חוסר שקט מרגיש? מרגיש את החוויה. עם עניין לחוש את החוויות האלה. מטבע הדברים, הם לאו דווקא נעימות. התנועה, בפעמים לא רוצה ללכת לשם. התנועה של עצומת לב, אנחנו נוטים לנסות לתקן, לסגת, לחוש את זה. recognize, allow, investigate with interest, והאין זה ה-non-personal. לא לקחת את זה אישי. להסתכל על זה, להתפעם מזה. תשמעו, התודעה היא מדהימה. זה מדהים לראות את זה. כל אחד ואחת מאיתנו, עם כל הייחודיות שלו, וחלילה, אני לא בא להקטין ממנה, ומהאופן הייחודי שזה בא לידי ביטוי, כולנו חווים את החוויות הללו. ככה תודעות מתנהלות. אני כן גם אגע כאן בכמה, איך לקרוא לזה, התייחסויות יותר טכניות. כשנוכחת, כשאנחנו חשים עייפות, רדימות, תודעה רדומה, מעורפלת, עפוצה, דבר אחד זה לתת יותר תשומת לב לשאיפה. לשאיפה תמיד בתוכה מקופלת, זה הטבע, איזושהי, אני לא יודע להגיד את המילה הזאת, אנרגיזציה, אנחנו אומרים את זה באנגלית גם, איזשהו אנרגיה. לשאיפה יש אנרגיה, חיוניות. גם כשחושבים על זה ביולוגית, היא מביאה חמצן. אבל זאת, אפשר ממש להתחבר אל החוויה הזאת ולחוש אותה. כשאנחנו חושים עייפות, לתת יותר תשומת לב לשאיפה, ואפשר גם באופן מכוון קצת יותר להעריך אותה. קצת יותר לתת לשאיפה להתארך טיפה. עוד דבר, זה להשתמש ביתדות, עוגנים. למשל, במילים, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. לא כמנטרה, שאנחנו מתרכזים רק במילה, אבל להשתמש במילה כמצביעה על החוויה. והיתד הזה, אנחנו בעצם נותנים מזון לתודעה, היא עוזרת להביא אנרגיה. בהליכה, הרמה, הזזה, הורדה. או ציונים אחרים שאתם משתמשים, מין להשתמש במין יתדות שכאלה. עוד מקום הוא להרחיב את המודעות שלנו אל כל המרחב של הגוף. כאשר אנחנו עפוצים או מעורפלים, אנחנו קורסים, הקריסה היא לא רק בגוף, גם התודעה קורסת. אתם מתכווצת, אז באופן מכוון לפתוח אותה אל כל מרחב הגוף, אולי אפילו קצת מעבר אליו. לעשות את התנועה הזאת, וגם עם התנוחה של הישיבה, יחד עם השאיפה, עם החיוניות, נשימה, השאיפה מתארכת, עמוד השדרה מתארך, מכוון. עוד אפשרויות הן להיעמד. תוך סשן של מדיטציה בשאיפה שאתם מרגישים שהעייפות או ההרדמות מאוד חזקים, אפשר באופן מודע, לאט לאט, לעבור לתנוחה של עמידה, ולהמשיך לתרגל בעמידה. עוד סוג של טיפ טכני אפשרי, הוא לפקוח עיניים. לפקוח עיניים ולא להתחיל, לא מתוך מקום של להתחיל להסתכל מה קורה בחדר, אלא לפקוח אותם לאט לאט, ולהמשיך בבהייה, קדימה, אולי על הרצפה, אולי על הגב של מי שלפנינו. בכלל כשאני אומר את המילה בהייה, גם כשהעיניים עצומות, מעניין לראות את המקום שלפעמים זה יכול להיות מאוד מקובץ כאן. אפשר לשחק עם זה, וגם כשהעיניים עצומות, לתת איזושהי תחושה כמו בהייה, כמו זה, כמו מחזיק את החלל בלי איזשהו קיבוץ בשרירים. והעיניים פקוחות רק קצת כדי לתת לאור, לחוויה של האור, להביא איזשהו מקום של אנרגיה. לפעמים גם אנשים אומרים שהם עושים את זה בלי לעצום עיניים, בלי לפקוח עיניים. הם נשארים עיניים עצומות, אבל מדמיינים חוויה של המון אור. חוויה של להיות על צוק, על שפת הים. את האור הזה. אפשר לשחק עם זה באופן מאוד יצירתי. עם חוסר מנוחה אנחנו יכולים גם להשתמש עם, בדיוק עם חלק מאותם דברים. גם להאריך מעט את השאיפה. גם להשתמש ביתדות. כמו שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. גם לפתוח את תשומת הלב, את המודעות, להכיל את כל המרחב של הגוף, וגם לראות בנשימה אם אפשר לרכך אותה קצת, בעיקר בתוך המקום של הנשיפה, לתת לנשימה להרגיש כמו מלטפת. תראו מה המילים האלה שאני מציע, תשחקו איתן, תשמחו על היצירתיות שלכם. כשהשתוקקות נוכחת, אנחנו נורא חומדים משהו, נורא שיהיה משהו אחר, כמו שאמרתי קודם, עם המקום של, למשל, שאנחנו רוצים שיבוא הפעמון, לחקור את זה, לחקור את זה גם מעט בזמן. האם כאשר מה שאנחנו משתוקקים לו מתממש, does it deliver? האם זה נתן את מה שכמו הרגשנו שזה ייתן לנו? את אותו, היינו שם, זה מה שייתן לי את זה. לחקור את זה, לראות את זה, יותר ויותר לחקור את המקום של השתוקקות בחיים, וכשאני מדבר פה בחיים, בפחות מ-24 שעות שנשארו לנו, אל תדאגו, לא יחסרו לכם משתוקקויות, וחלק מהן תממשו. לחקור את זה. ככל שאנחנו רואים יותר ויותר, אנחנו פחות נותנים אמון באוטומטיות שנותנת אמון, כי אני משתוקק לזה, זה בטח ייתן לי את זה. לצד זה, ברגע הזה, להביט באופן מאוד ישר, עם הרבה יושרה, איך זה מרגיש כאשר אנחנו משתוקקים. ברמה מסוימת, מאוד יכול להיות שנגלה שזה נעים. פנטזיה, איזושהי פנטזיה, איזושהי חופשה, או פנטזיה מינית, או על איזה אוכל. מאוד יכול, כשאנחנו שאובים בתוך הפנטזיה, בתוך, זה יכול להיות שזה מרגיש נעים. אבל בו בזמן לחוש איך זה מרגיש בנימה היותר עדינה בגוף. יכול להיות שיש עם זה איזשהו מתח, יכול להיות, תבדקו. ובאופן מאוד דומה, גם עם הסלידה. גם לראות אם כשהצלחנו לגרש או להיפטר ממה שאמרנו רק שזה לא יהיה פה, האם הגענו לנירוונה, השכן, הנשימה שלו נרגעה, זהו, הכל נפלא, הכל טוב, הכאב לא מציק. וגם ברגע הזה איך זה מרגיש, עם הסלידה העדיפה, אנחנו נחוש בתוך אותו רגע, ברוב המקרים יהיה הרבה יותר קל להרגיש כמה, איך החוויה הזאת מרגישה, שהיא עצמה מאוד מאוד לא נעימה. ומה עושים עם אדון ספק? עסקה. אני פה בריטריט, אני רוצה לתת סיכוי לזמן הזה, בוא ניפגש במוצאי שבת. באמא שלך, עכשיו עזוב. אבל באמא שלך ובבהירות. לא להזין את ההתעסקות בו. הלימוד הזה, רק הלימוד הקטן הזה עם הספק, הוא משהו כל כך, כל כך שיכול, מיומנות כל כך גדולה בחיים אחר כך. מין לגדר את המקום, שבו מתוך מקום של תבונה, אני יכול יכולה להחליט מתי אני מקשיבה לו. לפעמים, כמו שאמרת, יש לו הרבה דברים משמעותיים להגיד. ומתי אני מבקשת, הוא מבקש, תניח לי עכשיו. כי אני רוצה לבדוק את זה, לנסות את זה, ועם כל האנרגיה. ושני משפטים אחרונים. אחד בהתכתבות ובהמשך למה שתמי אמרה אתמול בערב. העניין האמיתי שלנו, העמוק שלנו במדיטציה, הוא פחות באובייקטים שעולים. בין אם האובייקטים האלה הם בחוץ או בפנים. אלא ביחס שלנו אליהם. אם להמשיך את זה אל מה שאמרתי ביחס לפתקים, זה לא שאנחנו מחפשים איזה שהם חוויות מסוימות. זה לא שזה אמור להרגיש באיזשהו אופן מסוים. כל רגע ורגע של הכרה יש אובייקט ומעניין אותנו היחס אליו. שם, זה המקום שאותו אנחנו יותר ויותר חוקרים, מתרווחים בתוכו. והדבר השני, שהולך באופן מאוד ישיר אל הדימויים שנתן הבודה, אל הגוונים הללו של התודעה, אל האורחים, שלא משנה איזה איכות יש למים, אם הם חמים או קרים, תוססים או שלבים, מחורים או בוציים, הם תמיד תמיד רטובים. תזכרו את זה. בואו נשב רגע או שניים לסיום.